טוב, תורם טובים. זה סוגיה כבדה לפנינו בסימן צדיק ב', גם הגמרא שלה היא ארוכה ומורכבת. אז אנחנו היום ננסה לעשות קצת סדר במושגים, ואחרי זה אנחנו נתחיל להתקדם, כדי ללכת לאיבוד לפי הסדר של השולחן ערוך בעזרת השם. השולחן ערוך כבר סידר עבורנו את הדברים, אז אנחנו נעזר בסדר שלו, גם היום בעזרת ההקדמה קצת נסביר איך השולחן ערוך סידר את הסימן הזה. אבל נתחיל עכשיו בעזרת השם את קודם כל להבין את המשנה, מה דיברה המשנה, דרך המשנה כמובן את המושגים העיקריים. אני ניסיתי בדף לרשום את המושגים העיקריים שצריך לעיין בהם וגם מקורות, אבל בפועל באמת זה יוצא אין סוף. זאת אומרת, כל אחד מהראשונים פה שפך את חמתו. הרן ראה שאין ריף, אמר אני אשלים לכם גם בשביל הריף. רשם לנו מגילת אסתר על הסוגיה, וגם השאר יש לי משפצח את החידושים, יראה הרמב"ן והרשב"א והתורת הבית, כל כתוב פה באמת בלי סוף. וגם צריך לראות קצת גמרות במקביל, דף קוף חלק מהאנשים כבר הספיקו לראות, והמשנה קצת כבר. אז נעשה קצת סדר ביחד במשנה, ובעיקר ננסה להגדיר היום מה זה המושג הזה, חתירה נוסעת לבלה, מחלוקת הראשונים בדבר הזה, והנפקמינות שיוצאות מזה. המשנה אומרת רישה וסיפה. ברישה כתוב טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה, צריך עיון, אם יש בה, לבדוק כמה טעם נתנה טיפת חלב זאת בחתיכה, אם יש בה ונותן טעם באותה חתיכה אסור. סיפה, ניערת הקדרה, אם יש בה, פה צריך לראות מה זאת המילה הזאת בה, ונותן טעם באותה קדרה אסור. אז השיטה הכי פשוטה פה בסוגיה, בפשט של המשנה, זה איך שרשי למד את המשנה. אומר לך רשי, אל תסתבך במשנה. אין במשנה לא דיני חתיכה נעשית נבלה, אין במשנה לא דינים של מין במינו, בטיל או לא בטיל, כל זה תשאיר לרב. בגמרא זה בכלל לא הוזכר במשנה. הדין היחידי שהוזכר במשנה זה דין של נתינת טעם. ברשע נתינת טעם של החלב בחתיכה, ובספה דיני נתינת טעם בתוך כל הקדרה. זה מה שכתוב. בסדר? ומה החידוש של בספה? למדנו את זה ברשע, הבנתי, טיפת חלב שנפל תוך חתיכה, טיפת חלב שנפל תוך קדרה, זה אותו דין. חידוש שלנו כן הספה שאפשר לנער מהר. ברור שהטיפה נפל תוך חתיכה, אבל בכל זאת אתה ניערת מהר, לוקח זמן לטיפה להבליע משהו, אז כנראה שלוקח זמן בדבר הזה, וזה החידוש של הספר, אבל בעצם הדין שהרשע והספר פירש אותו דבר, הוא בחרש מפורש, וכל השאר, מה קודם כל שאר החתיכות, וזה תשאיר לגמרא, זה לא כתוב במשנה בכלל, הגמרא תתעסק בזה, כך נראה פה בפשט רשי על המשנה. בסדר? רק בתוך דברי המשנה, למדנו שיש מושג נותן טעם, ואם יש נותן טעם, אנחנו רואים מדברי המשנה וגם מדברי הגמרא שיש מעל זה ומתחת לזה. זאת אומרת, יש מתחת לנותן טעם. זה נקרא במשהו. בסדר? נפלה טיפת חלב לתוך החתיכה. מה קרה לחתיכה? צריך לטעום אותה. איך טועמים אותה? יבוא כפל הרמאה, יבוא גוי, ויטעם את החתיכה. אם אין בטעם חלב, אז משמע שהכל בסדר. לכולי עלמא, מין בשאינו מינו, בטיל בנותן טעם. בסדר? ככה משמע פה במשנה. אבל מין במינו זה מחלוקת רבי יהודה ורבנן, שיכול להיות שאפילו בפחות מי נותן טעם. איך יודעים אם זה נותן טעם במין במינו? יש משנה בדף צדיק ו' שאומרת שיש הלכה אנשים מסיני, אחד לשישי זה נקרא, לפי חז"ל. ככה יודעים את זה, אם זה נחשב נותן טעם, לפי רבי יהודה, אפילו אם זה משהו. וזה לא היה יכול לתת טעם בשיעור המקביל של זה, אם היית בודק את זה, אפילו אם זה משהו, זה אסור. אז רואים שיש מושג שנקרא פחות מנתינת טעם, וזה נקרא משהו. בסדר? שבמין שאינו במינו, לכולי עלמא זה שום דבר, כך כתוב במשנה, זה בטל ובוטל. מצד שני, יש משהו שנקרא יותר מנותן טעם, כי הגמרא אומרת, רואים אצלנו שטעם כעיקר, אז יש מושג שנקרא עיקר. מה זה עיקר? איך אני אגדיר שזה כבר לא טעם אלא עיקר? נראה בראשוני שזה מה שנקרא אצלנו כזית בכדי אכילת פרס. בסדר? שזה בערך הזה, 8 פלוס מינוס בהגדרה כללית. שאם זה טעם כזה, זה כבר נקרא ממשות. זה לא טעם, זה ממשות. גם למי שיאמר טעם לא כעיקר, אבל ודאי שאם יש ממשות ממש, בסדר, זה גדר אחר. אנחנו קצת מכירים איזה מסוגיות בפסח, מי שיצא ללמוד פעם, כן, כמה זה נחשב חמץ, אם יש קצת חמץ והרבה וכו'. כזה כדי אכילת פרס, זה נראה שזה כבר יהיה עיקר, שזה כבר יהיה ממשות. פחות מזה זה טעם, ואם אין נתינת טעם, אז זה נחשב משהו, וזה נפקא מינה רק מפי רבי יהודה ורב שנקט כמותו, וגם רש"י שנקט כמותם, שמין במינו לא בא.
בסדר? מה אנחנו עושים עם הממשות הזאת? כל הממשות הזאת יש לה טעם,
לא? לא, אין טעם. הנה, הגוי טעם את הבשר, אומר לך שהוא לא ממשים בכלל.
ממשות בלי טעם?
נכנס למשמע, ראיתי בעיניים שלי טיפת חלב עושה את הגדרה. הנה, אתה לא רואה שיש פה טיפת חלב בגדרה?
אתה לא רואה את החלב עכשיו כאילו במגדרה?
יכול להיות שאני לא רואה אותו.
זה עם הממשות, זה
נעמד. אבל יש משהו, יש שם משהו, יש שם טיפת חלב מסתובב.
אצלנו, אצלנו, זה דלוק יש שם שלנו, מה כל כדי שלנו,
לא,
המקרה של המדמורה שלנו, של המשנה שלנו,
טיפת חלב,
איפה הטיפה?
בתוך הטיפה.
והדמורה פה יש לזה שני זה ממשו.
נכון,
אבל זה טעם. זה כמה שמה שרואה עכשיו משהו.
לא יודע, אני אומר שלושה גדרים בעיניים.
זה אפילו כשאין איזה טעם כאילו.
כן, פשוט, זה רמין במינו. כן, או שזה עיקר ממש, ואז אתה אומר רואים את זה, יכול להיות, יכול להיות הרבה אפילו לא רואים את זה, אבל יש שם כמות גדולה. או שזה רק נתן טעם, או שיש שם משהו, אני יודע שיש שם משהו. איך אתה יודע? ראיתי, אבל עכשיו אני לא מרגיש טעם. זה השאלה, אני במין במין, אולי
זה לא. לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, המשנה שלנו זה, אני יודע שיש שם חרב, היא נפלה, היא לא נלמה. אבל מה פה לזה שאין משהו, שאין לזה ממשות.
במין במין, במין זה שאינו מינו, אז זה בטיל, ובמין במין, אומר לך רבי, זה לא בטיל. או, להגדרת רבי.
או, הכזית או הטיפה? הכזית זה מתבטל גם כשאין טעם, גם כשאין כלום.
איזה כזית?
כזית זה כזית אלת פרס. הוא גם אם אני לא מרגיש, גם אם אני לא טוען, גם אם אני לא זה, אני יודע שזה שם, זהו, זה אסור לסור דורייטה?
לא, לא יודע אם דורייטה. רגע, עכשיו נכנס לעוד משהו, לא יודע אם דורייטה. דורייטה יכול לצריך רוב בכלל. זה עוד שאלה. אנחנו כל סוגיית טעם כעיקר, במינו נלמד בעזרת השם צדיק חץ צדיק ט' לגופו. עכשיו אנחנו, לכן דורייטה זה רבנן, זה עוד שאלה. במינו אני יכולה דורייטה זה רק ברוב. במינו שאינו מינו, אנחנו מחמירים בדורייטה לטעם. זה עושה הפוך קצת מהגמרא אצלנו עוד הרבה. רבי אברהם, אתה בסדר?
לא, אני שאלתי רק, יש כאילו, הרב חילק בכמה דרגות, כאילו יש...
יש עיקר, יש טעם ויש משהו. אחד לא בסוגיה.
אבל טעם כעיקר זה רק לעניין ההגדרה. כאילו, אני
כאילו מבין
שיש שתי חלקים, יש משהו ויש נותן טעם. ורק השאלה שלי...
לא, מי שאומר שטעם לא כעיקר, אז הוא יחלק בטעם לעיקר.
זה רק הגדרה, אבל זה כבר האם להחשיב טעם כעיקר או לא, אבל זה לא כמות אחרת.
לא, אבל מי שאומר טעם לא כעיקר, אז מה זה עיקר? אז אני אומר, יש הגדרה כזאת שקראת עיקר. בסוגיה אני רואה שיש עיקר, יש טעם, יש משהו.
אה, עיקר טעם משהו,
בסדר. בסדר? אנחנו נראה, אז לכן אומר, טעם כעיקר במסר בכלל זה דורייתא זה פשיטא, פה רואים בסוגיה הזו, אומרים זה פשיטא. שתחלקו, הרש"י והרמב"ם, כל הראשונים שם, בטעם כעיקר בשער איסורים. אז אז ניכנס לטעם כעיקר, ומין במינו אנחנו כן צריכים קצת בשביל להכנס פה לסוגיה את הבנת המושג של במין במינו, מה קורה? דורייתא דרבנן, נשאיר את זה לסימן הראשון של תערובות בעזרת השם, שם הטור הביא לנו את כל הסוגיה הזאת, זה בעיקר הבסיס להגיד פרק גדעון השם. בסדר? רק כדי להרחיב קצת את היריעה בדבר הזה, לפני שנגיע לשני הסברים יותר מסובכים במשנה, הולך אגב הסבר הפשוט של רש"י, שכל הדיון במשנה זה בלי חנן ובלי מין במינו, זה רק נתינת הטעם. רב הביא בדיוק בגמרא מקרה מקביל. רק הפוך, אבל אותו דבר. כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב. בסדר? אין שם דיון עכשיו באופן פשוט בגמרא מצד אחר כך החלב זה התערבב עם עוד חלבים וכו'. נפל כזית בשר לתוך יורה של חלב. מה הדין במקרה הזה? אומרת הגמרא, הבשר אסור. מה אסור? בעלת טעם חלב. החלב מותר. איך החלב מותר? זה נראה פשוט לקום שומעת הגמרא. עכשיו הכוונה שהוא לא נתן מותר. נכון? זה לא נראה הכוונה פה בגמרא. למה החלב מותר? כי נפל קצת בשר והרבה חלב. זה לא נתן מותר. בסדר? זה הפשט של דברי רב, ואז לפי הבנת רש"י במשנה, אני עוזר רגע את המשנה, עוזר רגע למקרה של הגמרא, כי הוא מקביל לי למקרה הראשון הזה, הוא מסודר טוב ונוח יותר להתחיל ממנו. שאלה הגמרא, רגע, אבל יש פה בעיה. אתה אומר לי שהבשר לא נתן טעם בחלב, כי מין בשינו מינו באתי. אבל החלב עצמו נעשה נבלה, ומין במינו לפי רב יהודה ורב לא באתי. הוא עסקינן ברב, ושאלת הגמרא, שאלת הגמרא, שורה הראשונה בספרית עמוד ב'. עונה הגמרא קדם מסילקו. נחלקו הראשונים מה הכוונה, קדם מסילקו, ומדוע הוא לא פולט את מה שיש בו, מה שאומרת הגמרא, אי דה דה בלה, מפרט לא פלט. נחלקו בזה הראשונים בתוספות, הרשב"ם ו... הרשב"ם ומי זה היה? רבנו תם. בסדר? קדם מסילקו. אומר, נחלקו בזה הרשב"ם ורבנו תם, מה הדין בזה?
רותח.
מה?
רותח.
שקדם מסילקו, כן?
כן, רותח
ש... שעדיין לא סוגיה. אי זה דמי ולבלם, זאת לא פעלית, הספיק לסלק אותו לפני שהוא יתחיל לפלוט. בסדר? אני, נפל לי הכזית בשר הזה לתוך היורה של חלב. הכזית בשר הזה, נגיד הרגע באופן פשוט, לפי אחד ההסברים הקלים, הוא הולך ומתחמם עכשיו, הוא עסוק בלבלוע, הוא לא עסוק בלפלוט, וכתוצאה מזה עכשיו הוא לא הספיק לפלוט את הטעם שלו. אומר הרשב"ן, הוא לא פלט כלום. הזין בשר לא פולט גם טעם בשר. זה הכוונה, על דמיב לבלה, מי פולט לא פליט, הוא לא פולט כלום. רק לשים לב, בשלב הזה, אז אנחנו חוזרים, לפי הרשב"א, אנחנו חוזרים בנו מההבנה שקודם אמרנו בגמרא. כי קודם אמרתי בגמרא, כזית בשר נפל תוך יורה של חלב, אבל כזית בשר נאסר. למה חלב לא נאסר? כי זה לא נתן טעם. למה זה לא נתן טעם? כי זה הרבה. נגיד שישים, בוא נקרא לזה. נשים רגע את המושג נותן טעם, זה שישים. יש שישים חלב מול הבשר. לפי הרשב"א לא צריך שישים. כי הבשר הוא לא נותן טעם בחלב, כי לא נשאר לפלוט בכלל. כך אומר הרשב"א. אומר לו רבנו טעם, בכל הראשונים בחורם כרבנו טעם, רבא אמרש בטור, כרבנו טעם, שולחן ערוך, לא נכון. את הבשר, את טעם הבשר שבו, ברור שהוא פלט ישר על התחל. ככה רואים בכל קדרה, מוכר במציאות. ברור שהוא פלט על התחל. מה הוא לא פולט? את החלב שהוא בולע. הבשר לא יכול לבלוע חלב ולפלוט אותו ביחד. איידה דמיב לבלע את החלב, מפלט לא פלט את החלב. עכשיו מה מבין, איידה דמיב לבלע בכלל, מפלט לא פלט בכלל. נפקא מינה, שלפי רבנו טעם, צריך להישאר בהבנה המקורית. אם אין 60 בקדרה, ברור שהגדרה בעייתית, כי יש טעם בשר בחלב. מדובר רק שיש יותר מ-60. ואז חלב נבלה, מין במין ובעתיל. אז זה, תרצה הגמרא, בסדר, כדאי מסירתו. עד כאן תמיתים, אפשר תוסף מה שאמרתי עכשיו, לא כדאי שזה חידוש גדול. רק תשימו למה יוצא פה בעצם. כל זה עליבד רבי יהודה ורב. אבל ענן, רוב הראשונים לא נקטו. אמנם רש"י בסוף הסוגיה רוצה להחזיק בשיטת רבי יהודה ורב, אבל כל הראשונים לא נקטו ככה באופן פשוט. ונקטו שהלכה לא כרבי יהודה, אלא כרבנן, שמין בימינו גם בעתיד בשישי. ואז יוצא שלרבנו טעם לא נשארה שום נפקא מינה בסוגיה של קדם מסיר. למה? כזית בשר נפל תוך יורה של חלב, הבשר פשיטה הולך לפח. החלב, אם אין 60, לפי רבנו טעם, אז נבלע טעם בשר. אם יש 60, אין בעלו של הבשר ולא של החלב נבלה. למה? כי מין בימינו בעתיד. לפי רבנו טעם יוצא בעצם להלכה, שקדם מסילקו זה רק אבא מינה בגמרא, זה מודה לי בדי רבי דברה, אבל היא נפלטה מהשכונרות. כך כבר שברים מהסיפה יש. שלא נשאר קדם מסילקו להלכה. לפי רשב"ם בטח שנשאר קדם מסילקו להלכה. רק רשב"ם לא נשאר להלכה. אבל לפי רשב"ם קדם מסילקו בטח שהוא להלכה. כי אפילו פחות מ-60, בשר ל-10 חלב, אפילו טעם בשר הוא לא צריך לך מסבח עליו, כי הוא קדם מסילקו לפני שהוא פליט. בסדר? אז לכאורה, קדם וסילקו לרבנו טעם לא להלכה, אז נשמט מההלכה, אין בהלכה את המושג קדם וסילקו. לפי רמ"א. אבל פה מרן, וזה מושג שאני רוצה רגע להכניס פה לסוגיה, בסדר? מרן חולק על דבר הזה. למה?
פוסק כמו רבי יהודה כאילו?
לא, 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 לא. לא פוסקים לא כמו רבי כמו רבי יהודה, ולא פוסקים כמו רשב"א. ובכל זאת, אליבא דרבנן, אליבא דרבנו טעם, יש לזה נפקא מינה. למה? כי אני ערבבתי שני מושגים. ועשיתי את זה כי רמ"א עושה את זה, אבל באמת מרן חולק על זה. נותן טעם ושישים זה לא תופע.
כי לא כמו רשי שרצה לעשות באביי, שזה אותו
סוג. עוד לפני זה, אני חושב. כן, לא כמו רשי ועל המשנה, אבל... עוד לפני אביי, אני אסביר את זה בצורה פשוטה. אם עכשיו, אומרת הגמרא בפרק גיד אנשי, אם עכשיו יש לנו תערובת, במה זה מתבטל? אומרת הגמרא, או צריך לטעום את זה, אפשרות א', או להביא גוי שיטעם את זה, או בשישי. סבירה הגמרא. אם מתערבב תרומה וכו', נתן טעם או לא נתן טעם, תביא כהן שיטעם. כהן יכול לאכול תרומה, יכול לאכול חולין, הוא יטעם, הוא יגיד לכם יש טעם, במין ושלא מין. מרגישים את הטעם. אם יתערבב בשר וחלב, צריך לטעום, אבל אין כהן שיטעם בשר וחלב, אין יהודי שיטעם, תביא כהן, מקרה שני. אם זה תרומה וחולין, יהודי איתם. אם זה מין ושלא מין או...
יהודי כהן.
יהודי כהן. אם זה מין ושלא מין או, אבל שאסור לטעום אותו בשר וחלב, תביא כהן שיטעם. אם זה מין במינו, לגמרי רבנן, זה 60, אי אפשר לטעון, הלכה למשה מסיני 60. בסדר? רמ"א, אתם נראה את זה עוד בהמשך, רמ"א מזכיר את סעיף א' שלנו, זה מסובר בהמשך בתערובות, מחק את המושג הזה, טעימה. אנחנו לא יודעים לטעום, הגויים לא יודעים לטעום, שלום על ישראל, הכל ב-60. לפי רמ"א להלכה, לא נשאר פה כלום מהקדם מסילקו, כי מה נפשך, פחות ב-60 יש טעם בשר, יותר מ-60 אין מה לחשוש. לפי מרן, יש לרבנו טעם הזה נפקא מינה להלכה? למה? כי נפל כזית בשר לתוך יורה של חלב, נגיד שאין 60, אבל אפשר לטעום. אפשר לטעום. אם קדם וסילקו, וכל הבעיה זה שרק שהוא פלט בשר, תביא בוי שיטעם. אם לא קדם וסילקו, כבר הבעיה שחלב נבלה כבר נבלה שם, לא יעזור טעימת גוי, צריך 60. אני רק בלר...
אבל...
כי זה מין במינו, כן. חלב זה מין במינו, בשר בחלב זה מין בשינו מינו. מכל דבר כזה להביא דבר פשוט. תסדר לנו רגע את המושג, בסדר?
אם הוא קדם לסילק את לפי השולחן ערוך?
לפי המרן, תראו את הסיפה, לפי המרן יש דווקא מינה. אם זה לא נותן טעם, אבל גם אין שישים. בסדר? אני רוצה לומר רק לסדר את המושגים לפי זה. יש לנו מושג נותן טעם. נראה במשך הדר שרימה, יש מחלוקות גדולות בראשונים, מתי אפשר את הטעימה הזאת, ונגיד באופן פשוט, תביא גוי שיטה. ככה נראה ברמבה פשוט, יש להתקלור את הרמבה לסוגיה. אומר הרמבה, נפל כזית בשר לחלב, תביא גוי איתה, הכל בסדר, מה הבעיה? אולי נשאל, ואני לא, רק נזכיר את השאלה, למה את הכזית בשר לא נביא גוי שיטה? אולי גם את הכזית בשר תביא גוי שיטה, אולי הוא לא בלה טעם, לא יודע. איך הוא יכול לבלוע? אם אתם זוכרים את הפרי מגודים, אז, ששאל, להג עבר, תתאג עבר, נכון? שאל פרי מגודים, תביא גוי שיטעם, הוא נתן את הדוגמה הזאת, פרי מגודים. הוא אמר, כזית בשר ואת אורך של חלב, למה לא יטעם גוי גם את הכזית בשר? לא יודע, אתה אומר, שימה יטעם, ברור שיש שם טעם חלב. יכול להיות.
אני שאלתי, זה רק מקרה, נפל קצת.
כן, כן, אני מסכים, אני אגב שהפרי מגודים שם שאפילו על זה. לא יודע מה הוא ענה, זה לא ברור על מה הוא ענה.
הוא
יטעם
את החלב, לא
את
הכזית
בשר. רמה אומר, אי אפשר לטעום, נעלם דין טעימה מהעולם, צריך שישי. אם יש שישי, אז בכל מקרה לא יעזור הגדה מסילקו. כי פחות משישי זה נסר, יותר משישי יהיה מותר גם לא קדם מסילק. אין טעם לקדום ולסלק לפי רמה. מרן אומר, תתקדם ותסלק. למה? כי אם יבוא גוי ויטעם ואין טעם, אז יש רק בעיה של חלב נבלה בשישי. בסדר? אז רק דרך ה... תשימו לב שבעצם ההבנה של המשנה לפי רש"י, זה המקרה הפשוט של נתינת הטעם, זה מקביל להבנה של המקרה של רב. ונדמה לי שבאמת הראשונים ברמב"ם ובטור, קודם הביאו את המקרה של רב בגמרא, ורק אז הביאו את המקרה של המשנה. כי המקרה של המשנה, תכף נראה, הוא לוקח אותנו לסיבור יותר גדול, של חנן ומין במינו. פה הדיון הזה של רב, כמו רש"י הביא במשנה, זה רק דין של נתינת טעם, ודיון פשוט יותר. בסדר עד כאן? אז הבנה ראשונה בפשט המשנה, אני חוזר בפשט המשנה, זה מה שאנחנו רוצים לעסוק היום. הבנה ראשונה זה רש"י, יש פה טיפת חלב, היא נתנה טעם. או שהיא נתנה טעם בחתיכה ברשע, או שהיא נתנה טעם בכל הגדרה. אם יש נותן טעם, בעיה, אם אין נותן טעם, הכל בסדר. כך הבין רש"י במשנה. אבל יש שלא הבינו ככה את המשנה, וחלקו על רש"י בהבנת הספר. כך הביא הר"ן בתחילת דבריו בשם ישו פרשין, וככה כתב מפורש ברשב"א. איך הם הבינו את הספר? הם הבינו את הספר שפה מדובר על חנן. הרשע הבינו כמו רש"י שמדובר על טיפת חלב שנפלה לתוך חתיכה, ועכשיו השאלה נותן טעם. ואם זה נתן טעם, והחתיכה עצמה נאסרה, מה הדין עכשיו כשניער את הקדרה? אם יש בה, ובמילה בה הם למדו אותה אחרת, המילה בה הכוונה בחתיכה, לא בטיפה. אם יש בחתיכה נותן טעם, בכל הקדרה, כל הקדרה נאסרה. כל כך מי שלא ראה, רק בכך יזכיר הרן בתחילת דבריו, וכך אנחנו מבינים גם בפשט שאני אביא ככה מצוין. ואז מובן לנו יותר למה צריך רשע וסיפה, כי הסיפה לא דיברה על המקרה של הרשע, דיברה על מקרה אחר לגמרי. ואז רב לא נפל עלינו מהשמיים עם הדין של חנן, הוא כתוב במשנה, רק תשימו לב שאם ככה לומד הרשב"א, כתוב במשנה במפורש שמין במינו באתי. נכון? בניגוד לרשב"א. כי כתוב בספר, ניער את הקדרה, אם יש בחתיכה נותן טעם בקדרה, זה נותן טעם. בסדר? מה חושבים זה לא נותן טעם, זה באתי. למרות שזה מין במינו, כי זה חתיכה בהרבה חתיכות. בסדר? כמו שבין הגמרא, כמו כל רוצה קשה. אז לכן, אומר הרשב"א, כך זה צריך להביא את המשנה. מבינים טוב את כוונתו, אני אומר, הוא מרוויח מזה שני דברים, א', שהספר לא חוזרת על הרשע, וב', שדין חנן, שהוזכר בגמרא, הוא כבר הוזכר במשנה, בעצם שהמשנה לא תזכיר דין חנן בדרך הפשוטה הזאת. במין במין, המשנה היא לפעולה כדעת רבנן, ורב נוקט כרבי יהודה לחומרה.
איך אתה אומר,
אתה נותן טעם, אתה מתייחס למילה הבאה לחתיכה? בשישי. במינו. בשישי, כן. בדיוק.
או לחל משל סיני, בשישי. יותר פשט להגיד, לא?
הרשב"א אומר שזה נראה פשט כתוב, יש בו הרבה אמת, אני אומר, גם כי הספר לא חוזר על הרשע.
עכשיו זה גם חולק על, נכון, כאילו זה חולק על רש"י שגם אמר שאם זה בגג של החתיכה, אז זה לא מעביר או משהו, או שפשוט המקרה שהחתיכה היא לא בגג, כאילו אם היא פשוט. כאילו בעצם לפי הרשב"א נותן את המגע בחתיכה, והחתיכה יחד עם כל הסיר נמדדת, כאילו עכשיו.
למה? עכשיו השאלה אם החתיכה היא ברותם או לא ברותם, כתוב ניער, אחרי שניער, כתוב במשנה, ניער את הגדרה. אחרי שהוא ניער, החתיכה הזאת הייתה בצד, לא יודע, עכשיו רותם, לא רותם, נגיע לזה, הייתה חתיכה בצד, נפלה לטיפת חלב.
חנן.
היא נעשית?
היא נעשית.
חנן עכשיו. היא נעשית נבלה.
אבל היא לבדה, אני יכול להוציא אותה.
ועכשיו ניערתי. אז עכשיו תבדוק, אם זה נותן טעם או לא נותן טעם. או לפי רבי יהודה, לא יעזור לך נותן טעם.
אם החתיכה נותנת טעם לפי הרשב"א.
כן, בא זה בחתיכה. המילה בא לפי רש"י זה בטיפה, לפי הרשב"א זה בחתיכה.
אז בודקים כאילו בשיעור של החתיכה לפי
הרשב"א.
בדיוק. מציע את זה.
תוספות מסכים על ידי סטרניור.
תוספות שבעמוד
הראשון.
תוספות פה הראשון?
לא זה.
תוספות אומר ככה, טיפת חלב שם חתיכת בשר, אם יש נותן טעם אותה חתיכה, זה על הרי שהוא מדבר, נכון? נאסרת שהתיכה כולה חוץ לרוטב ואיירה, ולכם שערים אותה חתיכה ותדבר בשעות רפון שחפה פעל כולה חתיכה ופעל כולה חתיכה, לדיניו פסיק לדברים בגמרא. אני לא רואה אבל לפורש שהוא אומר שזה הסיפה. אני מסכים לך שהוא אומר להלכה אותו דבר, שהוא אומר צריך ניור כדי לעשות חנן, רק אני לא רואה שהוא מסביר את זה בסיפה, אבל בחינם. באמת, נגיד רגע את מה שאתם אומרים, אבל יוצא מהרשב"א, מה שיוצא בתוספות, מפורש, שאם אני לא אנער את החתיכה הזאת עם כל שאר הגדרה, אז לא קרה כלום לשאר הגדרה. כי ממה נפשך? אם היא מעורבת עם שאר הגדרה, אז הטיפה צריכה להתבטל בכל הגדרה. ואם היא לא מעורבת עם שאר הגדרה, אז למה שהיא תעביר עכשיו קצר לשאר הגדרה? ככה עולה מהתוספות והרשב"א, וזה הלכה מאוד מאוד חשובה שאתה יודע שהרן סותר אותה, ובא נתמקד, בסדר? יוצא מהתוספות והרשב"א, שממה נפשך? התוספות אומר מדובר שהחתיכה מחוץ לרוטב, למה? אומר התוספות, אם החתיכה הייתה מראש בתוך הרוטב, אז הטיפה נפלה בעצם לתוך כל הגדרה. אז זה אסף על דעת רש"י, אתה צריך לתת טעם בכל הגדרה, לא, אבל אמרת בזה בחתיכה, למה? אז אומר התוספות, החתיכה מחוץ לרוטב. אבל אם אני לא אנער, לא קרה כלום. רק אם אני אנער, זה יתרבב, ולכאורה ראייתו, מהגמרא פה בקוף חטא עמוד ב' במפורש, שאומר במפורש, במה מדובר, לא ניער ולא כיסה, איך זה פלט לתוך שאר הגדרה. כך הבנת התוספות הראשון פה, וכך הבנת הרשב"א בפשט המשנה, שאם אני לא אנער, לא קרה שום דבר. וכאן באנו למחלוקת הראשונים הגדולה בסוגיה, שהר"ן חלק על הדבר הזה. וחידש הר"ן בסוגיה, שאם טיפת החלב נפלה על החתיכה, והחתיכה נעשית נבלה, אפילו אם אני לא ערבבתי ולא ניערתי ולא כיסיתי אחר כך את כל הקדרה, הטעם שהיה בחתיכה עבר לכל הקדרה כולה. כך חידש.
איפה החתיכה
נמצאת? איפה החתיכה נמצאת? היא נמצאת על חתיכה אחרת. היא לא באוויר, היא לא בחוץ.
היא לא ברוטב?
אולי אפילו לא ברוטב. נוגעת על חתיכה אחרת. יושבת על חתיכה אחרת. בסדר? למה? אומר הר"ן. כי ברגע שהחתיכה הזאת נעשית נבלה, אז כמו שהטיפה עברה בה וכולה נעשרה, עכשיו יש לי פה חתיכת איסור, חתיכת איסור שנוגעת בחתיכת איסור אחרת חם בחם, היא מעבירה את האיסור עליו. למה שהאיסור יצטרך ניעור כדי לעבור? ואף על פי שבתחילה ודאי רק החתיכה הזאת נעשרה, כי רק בה זה מפעפע במהירות כזאת.
זה אותו החלוקת של רן והרעה שם.
כן, אני ברן עכשיו.
אתה באותו, אבל זה לא באותו מקום, עוד
כאילו. הר"ן פה. כן. אתה מדבר על...
הר"ן יש שיטה טוב בהר"ן. שבבישול גם תמיד זה הכל, זה לא נקלוף.
נכון. זה דומה מאוד, זה אותו עיקרון. נגיע לזה עוד מעט אולי קצת בהקשר לזה. אבל פה הר"ן אומר לנו רק בניגוד לרשב"א ולתוספות, בסדר? שהאיסור הזה, תכף אני אסביר מה ההבדל משם, אבל האיסור הזה, של החנן, מכיוון שיש לי חם על חם, חתיכת חנן, נבלה, מה היה הדין, אומר הר"ן, לא מבין, אם הייתה חתיכת נבלה יושבת על חתיכת בשר שחוטה, מה, היא לא הייתה אוסרת אותה? צריך להרבב אותה כדי שיהיה אסור. חם וחם, זה דין חם וחם פשוט, צדיקה נבדלת. ולכן, אומר הר"ן, מכיוון שהחתיכה הזאת נעשית נבלה, אז יש לזה את כל החתיכות כולה. אבל יש גמרא מפורשת פה בסוף עמוד ב', כתוב בגמרא מפורש, הנה מה לא בלד ולא ניער לו. אומר הר"ן, טוב, זה למה דאמר אפשר לעשות אותו מותר. אבל למה דאמר אפשר לעשות אותו אסור, אתה מסביר את הדבר הזה. כן, תראו שם שאת הגמרא, אומר הר"ן, זה אפשר לעשות אותו אסור, מה? אם אפשר לעשות אותו אסור, חתיכה נעשית נבלה, הבליעה, אם אפשר לעשות אותו מותר, חתיכה לא נעשית נבלה, אני חתיכה נעשית נבלה. כדי להבין את המחלוקת הזאת בין הר"ן לתוספות, בין הר"ן לרשב"א, אגב, הר"ן הזה כולו מהרמב"ן. אני אגיד לכם, כי לא הר"ן המציא את הדבר הזה, בסדר, הרמב"ן הרבה יותר חריף. הרמב"ן אומר, לעניין היתר שאמר התוספות, חתיכה שנפל עליה איסור ונעשית נבלה, אינה אוסרת אלא שנייר וכיסה. דברי נביאות. הרמב"ן הוא חריף, הר"ן יותר עדין, היה כמה דורות אחריו הר"ן. דברי נביאות, מה זה גמרא מפורשת, לא? דברי נביאות, כיוון שיש בטיפת החלב ונותן טעם בחתיכה, כל שאילו נביא לגמרא, היא עושה את חברותיה, מה הבעיה? לא מבינה הרמב״ם כתוב את התוספות הזה. מה תעשה עם הגמרא שם? בסדר, מה שתרצה רן. כל מי שתורת שם, זה אני מדמן למה אפשר לסוף אותו יותר. לכן אני אומר, אם אפשר לסוף אותו אסור, גם אם לא נייר כלל, לא כיסה כלל, כל שנפל חלב החתיכה רותחת, נעשרה, מונח בגדרה, עושה את זה את הכל. פשוט הרמב״ם דברים האלה. כל מה שכתוב ברן, רק הרמב״ן כידוע, לשונו יותר קשה, יותר קל לקרוא את הדברים ברן. אבל הרמב״ן הוא אבי השיטה הזאת, בסדר? וזה מחלוקת יסודית בין הרמב״ן ורן לבין התוספות והרשב"א, פה בסוגיה, האם צריך ניעור של החתיכה הראשונה או שלא צריך ניעור. עד כאן היסודות. עכשיו בואו נצא להבין את המחלוקת הזאת. המחלוקת הזאת כנראה קשורה למושג הזה שנפל עלינו בסוגיה, חתיכה נעשית מבינה ואפשר לסוף אותו אסור, שכרגע אני לומד אותם רגע ביחד. עוד מעט אנחנו קצת ננסה
להחליט איפה נמצא בין בינשטיין.
מה? לא יודע, שאלה טובה. רש"י על המשנה לא נמצא פה בכלל בכלל.
למה זה שהוא קבור?
כן, תראו נסור אולי להוכיח את זה ברש"י, אבל רש"י על המשנה בכלל אמר, לא יודע, המשנה לא מדברת על כל הדברים האלה, צריך לחפש ברש"י על הגמרא ראיות. אבל במחלוקת היסודית הזאת אפשר לסוף אותו אסור, תרנסה נבלה, אני אומר, אני מתייחס לרגע כאותו מושג, ועוד מעט גם נפריד ביניהם, כי אני צריך גם ביניהם כמובן הפרדה, פורש בשולחן ערוך.
הסוגיה שלנו היום זה אפשר לסוף אותו...
דרך תרנסה נבלה. זה עיקר הסוגיה פה בקוף ח'.
סבבה.
זה הכל סובב. מה זה המושג הזה? ובזה אני חושב נחלקו השיטות. וכדי להסביר את זה רגע, אז יש שני סוגי איסורים. יש איסור שמוגדר בראשונים, באחרונים, איסור מחמת עצמו. ויש איסור שנקרא איסור בלוע. איסור מחמת עצמו זה נבלה. בסדר? במקום לשחוט את הבמה יריתי בה, אז עכשיו יש לי פה נבלות. זה איסור מחמת עצמו. יש איסור אחר, נקרא איסור בלוע. יש לי פה משהו כשר לגמרי, שנבלע בו איסור. בסדר? עד כאן אין חיכוך. השאלה איך להסתכל על המקרה שלנו, טיפת חלב שנפלה לתוך חתיכת בשר, האם החתיכה נעשית נבלה כי היא בלועה מאיסור, או כי היא איסור עצמי עכשיו? זה נדמה לי החקירה היסודית פה, במחלוקת הר"ן והתוספות. האם החלב בלוע בבשר, או שיש לי פה בשר אסור? נפקמינה הכי פשוטה, תכף אני אנסה להגיד איך אפשר לעשות אותה.
זה המחלוקת האם חנן או לא.
לא, 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 לא.
גם בחנן...
אני חושב שזה המחלוקת בהגדרה חנן. אני אסביר רגע עוד פעם. האם מה שיש לי פה זה חתיכת בשר אסור, או שיש לי פה חתיכת בשר שבלוע בו חלב? אני אגיד רק את הנפקמינה הפשוטה, אם כי לא פשוטה לצייר אותה במציאות. אם הייתי מצליח לשאוב במעבדה את כל החלב החזרה החוצה, הייתי הולך למעבדה והם יודעים לשאוב חלב החוצה. אם הבעיה היא שיש לי פה בשר שבלוע בו חלב, שאבתי את החלב החוצה. זה, כל בסדר. חזר לי עוד בשר.
זה אפשר לעשות אותו
אסור. אני חושב שזה גם אולי הבנה של אפשר לעשות אותו אסור, אבל אני אנסה יותר. לפי מי שאומר אפשר לעשות אותו אסור, כמו הבנה השנייה, אני חושב שגם מביא אפשר לעשות אותו מותר. אבל נדמה לי שתוספות מסביר ככה אפשר לעשות אותו אסור. למה דאמר השני? גם אם אני אצליח להוציא את כל החלב מפה, לא משנה. למה לא משנה? יש לך פה בשר אסור. נגדיר את זה רגע השנייה, אני אנסה להגדיר את זה רגע מכיוון אחר. האם הבעיה היא שהבשר הזה מבושל עם חלב, או שהוא נתבשל עם חלב? זה שהוא נתבשל עם חלב בפשיטה, אבל הוא עדיין צריך להיות מבושל עם חלב כדי שיהיה חנן? או שאם הוא כבר לא מבושל עם חלב, הוא נתבשל עם חלב פעם, הוא כבר לא חנן. בסדר? בואו ננסה רגע להראות את זה דווקא דרך שיטה שאתם רואים יותר קשה לקבל אותה ולהבין אותה. תוספות בקופת ב'. תוספות בקופת ב' עמוד א' האחרון, תוספות קטן ונחמד, גם שלא ראה אותו יכול לראות אותו איתנו. גמרא שבע שורות אחרונות, קופת ב' עמוד א'. אמר רב נחמן אמר שמואל, אין מניחים כלי תחת בשר עד שיחלה כל מראה אדמומית שלו. יש לי בשר, את הבשר הזה צולים במנגל טוב טוב טוב, השומן שלו נשפך מהצליעה, כואב לי הלב על השומן הזה, אני שם כלי לקבל את השומן. יכול להיות שמעורב שם דם. יש פה גדר בגמרא, כן? עד שיחלה כל מראה הדמומיות שבו, אז יש חשש שיש בו דם, ואז יש לו שומן עם דם, אתה לא יכול לאכול שומן עם דם כידוע, דם אסור באכילה. טוב, איך אני אדע שקלה המראה הדמומית שבו? תעלה תמרתו, אומרת הגמרא. רש"י מביא שתי פירושים, מה זה תעלה תמרתו? בכל גמרא דוחה את זה, אולי רק חלק מהבשר כבר עכשיו עולה מנו עשן, וזה אומר שהדם נגמר, בחלק אחר עדיין יש דם, נתרץ את הגמרא, לת לתקנתה, אלא משדבט תרתי גל אלי מלחה ומשפי. מה נעשה? יש לי עכשיו כלי עם שומן. בסדר? אבל שומן הזה אולי מעורב דם. תביא מלח. מלח כבר דיברנו עליו שבוע שעבר. מלח כידוע, הוא פולה טוב. שים מלח בצד של הכלי. כל הדם יימשך למלח. עכשיו תטה את הכלי מהצד השני ותשפוך בזהירות שהדם לא יישפך, כי הדם הוא למטה. רק השומן יישפך. זה מה שכתוב פה בגמרא. משדבי, יזרוק בו תרתי גלל אלי, שני חתיכות מלח, ומשפה. ויערה אותו בזה. כך אומרת הגמרא. שואל תוספות, או אומר תוספות, אפילו למאן דאמר, תוספות האחרון בשורה הראשונה, אדם נגרר אצל המלח בשוליים, אפילו למאן דאמר אפשר לעשות אותו אסור. הרי יש פה דם ומלח מעורבים זה בזה. דם ושומן מעורבים זה בזה. משכת את הדם. נו, אבל מה משך אפשר לעשות אותו אסור? מה זה זו שמשכת את הדם? אפשר לעשות אותו אסור? עונה תוספות, יש להתיר כאן. למה? ולא מן יד שלא תשום נעשה מחמת דם המעורב ושוב לא יועיל אותו רגל על ידי מלחה. דכיוון שהדם נפרש ממנו לגמרי, אין נשאר בו טעם, אפילו משהו לא נשאר. כך היו בקיאים בדבר ומותר. כך מגיע פה רך. ולא דם אלא אפשר לסוחתו שלנו בסוגיה, דעתם אין האיסור יוצא לגמרי.
אלא מתבטל.
כן, אבל הוא לא יוצא לגמרי. הוא פשוט לא, הוא מה זה מתבטל? הוא לא נשאר נותן טעם. זה היה כאן המתבטל. היה לי טיפת חלב בתוך בשר, בא גוי טעם, או בשישים לפי רמה, יש חלב, מה לעשות? יש חלב בחתיכה בבשר. אז תוציא את החלב. אי אפשר להוציא את החלב. כך משמעות. אי אפשר להוציא את החלב. אפשר לבטל אותו, זאת אומרת, אפשר להוציא חלק מהחלב. הוא כבר לא יהיה נותן טעם, אבל עדיין נשאר בו משהו. ואם נשאר משהו, אחרי שבהתחלה זה היה נותן טעם, אומר תוספות, זה הבעיה. אבל אם הייתי יכול להוציא לגמרי, 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 כמו בדם, משהו מתוספות שמותר. זאת אומרת, אפשר לסוף אותו אסור, זה לא בא לומר, בגלל שפעם היה פחולה, אלא הכוונה, אי אפשר לסוח אותו בפועל. זאת אומרת, אפשר לסוח אותו, הכוונה, זה כן, אני חושב אפשר לסוח אותו, אפשר לסוח אותו, ואני אבטל את הטעם, אבל נשאר משהו, ולכן זה נעשה.
אפשר לבטל לו, ושאפשר לסוח אותו.
מה?
מה
שרה? תכף ננסה להגיע רגע, רק ננסה רגע להציג את השיטות, בסדר? נדמה לי שעל התוספות הזה, חולקים הר"ן והרמב"ן בשיטתם, נכון? הר"ן בכמה מקומות, אומר במפורש, נצטט רק ציטוט נגיד מהר"ן, למאן דאמר אפשר לסוח אותו אסור, אין איסורו של בשר מפני חלב שבו, שהרי אפילו נסחת החלב לגמרי אסור, כי כך אמרה התורה, כל בשר שנתבשל בחלב יהיה אסור מחמת עצמו. אני רוצה לצייר רגע נפקא מינה מעניין, בסדר? לא אני, הפרי מגודים. זה כמו בדף, אני בטח אנשים לא הספיקו לראות, אז אני אקרא לכם שתי שורות. הפרי מגודים מציג לנו, זה הפרי מגודים בחוד פסח. הפרי מגודים אומר ככה, קדרה בלועה מבשר על ידי אש בלי משק. יש לי ספיר בשרים. וצליתי בו עכשיו בשר בלי משק. כידוע, כבולו כן פולטו, אם אני רוצה לפלוט את הטעם הבשר הזה, צריך ליבון. זה הבעיה הגדולה שלנו בתנור לפני פסח, שצריך ליבון, אנחנו לא יודעים לדבר. בסדר? הכל בסדר?
עם חיוכים
באמצע. לא, עכשיו אתה מכיר את הסוגיה, אתה מבסוט, קדרה בלועה מבשר. אהבתי אותך עכשיו. טוב, יש לי סיר בשרי, אבי אברהם, יש לי סיר בשרי, צליתי בו בשר. הוא בלע טעם בשר. לא חושב, תמיד היה בשרי, לא אכפתי. עכשיו הוא בלע טעם בשר בצליה. ואחר כך, מיד אחר כך, בלי כבדה לצעות, בשלו חלב. בטעות, בשל חלב בסיר הבשרי. מה קרה לסיר? סיר טרף, למה הוא טרף? בבח. הוא בלע בשר, הוא בלע חלב. יש לי פתרון, אומר הפרי מגודים, אני אגעיל אותו. מה יקרה כשאני אגיל אותו?
החלב יצא.
החלב יצא. מה לא יצא?
הבשר.
הבשר לא יצא.
מה, כי יש 24
קודם? כי צליתי. את הבשר צליתי. כדי להוציא את הבשר צריך ליבון. את החלב בישלתי. כדי להוציא את הצורך גלה. אני אגיל, יצא החלב, זהו, נשאר לי סיר בשרים. קשר למהדרין. שואל הפרי מגודים. מעין זה יש רב שלמה זלמן בהלכות שלמה. גם הבאתי את הבדף, שוב זה ירד לך. רב שלמה זלמן בהלכות שלמה, צייר, אני מעריך, על פי הפרי מגודים, בטח קצת הפרי מגודים הזה, ציור דומה. הוא אומר שם, בישלתי בשר, והראיתי מכלי ראשון חלב. אז, הרבה יותר קל עכשיו, תארה מכלי ראשון מים רותחים, ויפתור את החלב. זו השאלה. הנה לנו ציור בלי מעבדה, שאני יכול להוציא את החלב, תוספות חוק יוד ב', אי אפשר לעשות את החלב, הנה אני צריך להוציא את החלב. אומר הפרי מגודין, יש אומרים, יאי גבנה נמי הבשר נשא נבלה, אף שנפרד לגמרי החלב, ואין לי עורד דעה. זה הרע. יש אומרים על זה, זה הרע. לפי שיטת הרע, הבעיה היא לא בשר שמבושל מחלב, זה לא איסור בלוע, זה איסור מחמת עצמו. למה? כי בשר שנתבשל עם חלב, הבשר עצמו, עכשיו, אמרה תורה, הוא נעשה נבלה, הוא בפח. אבל אין חלב, לא משנה, אבל הבשר הזה כבר נהיה בפח. תוספות חולק את זה. תוספות אומר, לא, זה לא מה שפח. תורה עשה בשר עם חלב.
ואף על פי... ליטום את הטעם של חלב שלך. תורה עשה ליטום את הטעם שלך, שאתה נותן ביסור בשר.
ואף על פי שאין טעם עכשיו, אבל אם היה טעם, זה נשאר משהו, וזה דק קצת, אתה רוצה ללמוד זאת, במשך להביא את החילוק הדק הזה. היה טעם, עכשיו אין טעם, אומר תוספות. ובכל זאת זה אסור. יש קצת חלב. אני חושב כך כתוב גם ברמב״ם, אני לא הבאתי רמב״ם, מישהו זה רמב״ם?
כן. לפי זה גם ליבון כאילו לא
לי? ליבון? כן, ליבון לא לי, אין בעיה. לא, ליבון הוציא הכל, אין בעיה. אפשר להגיד, אפשר להגיד. מותר להגיד קיילים. סיר
כאילו בעצמו, כאילו.
זה עוד שאלה, עכשיו לגבי קיילים. אז זה צריך לשאול לגבי קיילים, זה עוד אלה. אבל אפשר להוציא אותם את הבשר. אני חושב ברמב״ם כתוב כמו תוספות. נראה לי, כך כתוב ברמב״ם. הרב מדבר על קשר למשל שלנו, נפל חלב לקדירה של בשר, תאומין את החתיכה, אם יש בטעם, אף על פי שאם תשחט את החתיכה, לא יישאר בטעם, נכון? כמו תוספות, אני יכול לשאת טעם, הועיל ויש בה עתה טעם חלב נאסרה אותה חתיכה. למה הוא כתב לא יישאר בטעם? למה הוא לא כתב לא יישאר בכלום? לא יודע, זה לא מוכח, אבל נראה לי קצת שהרב ככה התכוון. אם הוא יודע אחר כך, הלכה תתת, אם יש בחתיכה טעם חלב, אף על פי שאם תשחט את החתיכה לא יישאר בטעם, אוי, יש בה טעטה. נראה לי שהרמב"ם יותר כיוון לתוספות. ובכל מקרה, נדמה לי שהמחלוקת הזאת בין הרשב"א והתוספות לרמב"ן, היא פותחת שער להרבה הבנות בסוגיות. אני אצייר רגע כמה נפקמינות פשוטות, רק כדי לדמה, אולי לפני הנפקמינות. נראה לי שגם השח והטז ככה הסבירו. זאת אומרת, נחלקו בה. במחלוקת הזאת,
הרן אפשר,
הרן שלנו. מגיעים לעמוד א', גם מגיעים לעמוד ב', הוא חוזר על היסודות הללו. יש הלכה מעניינת בסימן קופי סעיף ז', בסדר? חתיכת איסור אוסרת חברתה בנגיעה, בסדר? שכן ערוך, חתיכת איסור אוסרת חברתה בנגיעה דווקא כשאיסורה מחמת עצמה. פה עכשיו נתחיל להבין את הרנת התוספות שלה, בסדר? מתי, עוד לא לבדנו את הדברים הללו, אבל נסביר את זה רגע, מתי חתיכת איסור אוסרת חברתה בנגיעה שאיסורה מחמת עצמה. אז אם הרן אמר אצלנו שהחתיכה אוסרת בנגיעה מחמת עצמה, אם התוספות אמר אצלנו היא לא תאסור מחמת נגיעה, כי לא מחמת עצמה. התיאור השולחן ערוך אומר כגון נבלה, ברור, נבלה זה איסור מחמת עצמה, או בשר בחלב. השולחן ערוך מפורש קורא לבשר בחלב מחמת עצמה. לכאורה קרן, קופס סעיף זין, כך קופץ השח ואומר, משמע חתיכת בשר שנבלע מחלב, נחשב כל החתיכה גוף האיסור, איסור מחמת עצמה. זה הרן. אבל התז חולק. אומר תז מה? איך זה יכול להיות? הרי אין איסור בלוע הולך בלא רוטב, ובשר וחלב זה איסור בלוע. והוא מסדר את השולחן ערוך, ששולחן ערוך שכתב בשר בחלב היינו בשר חם שנגע בגבינה. אם בשר חם נגע בגבינה, זה איסור מחמת עצמו. כי התורה אסרה בשר וחלב, אז בשר שמונח על גבינה זה איסור מחמת עצמו. אבל בשר שבלה גבינה, שמונח על משהו אחר, אומר אתה, זה איסור בלוע. תוספות. האם בשר שיש בתוכו גבינה, זה איסור מחמת עצמו או זה איסור בלוע? מרן כותב מפורש, בשר וחלב זה מחמת עצמו. אומר השחי, לא, חכה, זה כמו הרן. אומרת, אז לא, הוא יכוון לבשר שנגע בחלב. אבל אם זה בשר שבלוע בו חלב, הוא לא עושה שום דבר שנוגע בו. למה? כי אי אפשר להוסיף את הבליעה בנגיעה. אם זה איסור מחמת עצמו, אז זה נגע בזה, כמו שאומר הרן, זה נגע בזה, זה נגע בזה, זה נגע בזה, הריסור עובר. אומר התוספות, אומר השעה, לא נכון. אומר אתה, זה לא נכון. כי האיסור הוא בלוע, לא עובר כלום בנגיעה. אם תבשל אותם, אם תנער, מה זה תנער? זה תבשל. אז הטעם הבלוע יכול לצאת החוצה. אבל בנגיעה לא קורה כלום.
חלם
זה
לא
בנגיעה. מה?
אין חלם בנגיעה.
לפי זה, כן. זה אני אער את הגדרה. זה כיסה את הגדרה. מה זה כיסה את הגדרה? עולים מדיעים, אומר רש"י שמה. עולים מדיעים, יבישו בסיר. כן. מפורש, רק שנייה, בגלל שיש לביאה, מפורש ככה אצלנו בסימן. בתז. כי התז זה שיטתו. אצלנו בסימן כתוב ככה. הלכה. כשנאסרה החתיכה מחמת החלב, נעשית כל החתיכה איסור. בסדר? זה את מדיעים. ואם בשליים אחרות, בשלה צריך שישים לבטל אותה. קופץ התא זה אומר, אבל בלא בישול לנער סרט. למה בלא בישול לנער סרט? כי זה איסור בלוע, ואיסור בלוע צריך בישול. קופץ השח וחולק עליו, הוא אומר לא נכון, זה עושה. טוב, תראו את זה, אני לא רוצה רק להגיד במוכן, אני רוצה לצאות את הסכמינות, אתם תראו את הכל בסוף של סעיף ג' של משמע. אני רוצה לצייר את הנפקמינות כדי להבין בכלל את החקירה היסודית, איך הנפקמינות אני רק רוצה להביא את החקירה היסודית. האם יש לי פה בעיה, יש לי פה בשר שבלוע בו חלב? זה בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שיש לי פה בשר שבלוע בו נבלה. או לא נכון, זה משהו אחר לגמרי. יש לי פה בשר בעייתי, גזירת הכתוב.
זה ממש לא ספוט כאילו. זה התוספות שמסביר שבחנן של בשר וחלב זה שונה לגמרי מחנן.
או, רגע, יופי. עכשיו אתה עובר לעוד נפקא מינה שלכאורה תצא מהסוגיה, מהחקירה הזאת. כן, תכף נגיע לזה. אבל אני רק מסדר רגע, בסדר? אני אומר, האם האיסור זה איסור בלוע, יש לי בשר, ותוכו בלוע חלב, זה כמו שאנחנו מכירים בהרבה איסורים. ואז יש את הכללים של איסור בלוע, זה לא מעביר בנגיעה. ואפשר יהיה לפלוט את זה בפרי מגודים שם, בהלכות פסח, אני יכול להגיל את זה, ואני אנקה את זה. רק כנראה, בלי העגלה המיוחדת הזאת, אי אפשר, אומר את רוצות לעשות דבר. או לא, אנחנו פה עסוקים באיסור חדש, איסור מרמת עצמו. מה זה איסור מרמת עצמו? יש לי איסור בבח, זה רק הכתוב, בבח זה איסור, חתיכה נושאת נבלה כפשוטו, זה נבלה, כמו שנבלה זה איסור עצמי, בבח זה איסור עצמי.
איסור בלוע, איך זה, מה היה בזה לבין אפשר לעשות אותו מותר? למה זה
אפשר נגד
כל החתיכה, למה זה לא...
אתה שואל לפי תוספות? איך נסביר את אפשר לעשות אותו מותר? אחת משתי דרכים אני חושב. אפשר לעשות אותו עכשיו כבר. מה אומר אפשר לעשות אותו מותר? היה אפשר להגיד, ולא כך נוח לי בזה, שהוא אומר שכן אפשר לפלוט את הכל. לא נראה לי, כי אז צריך לקחת את זה למחלות מציאותית. יותר נראה לי להסביר, שהוא מסביר שאם שחדת את הטעם ונשאר משהו, זה מותר. זה לך כמין הדינית. האם, מה, הרי ברור שאם הלכתי לזה לא היה נותן טעם, לא היה לי פה בכלל בבח. אלא זה נתן טעם מתחילה, והצלחתי לשחות את הטעם, זאת אומרת, הצלחתי לשחות בכמות כזאת, שהטעם יצא ונשאר משהו.
לא, אבל גם אם לא שחדת, זה אני שחד כמין הכי.
שאלה
משערים. אם חנן הוא לא חנן, אם משערים בטיפה
או בטיפה. למה משערים בכל הבשר? אם
האיסור
זה
בלוע, למה משערים
רק בבלוע?
לא, בסדר, זה בלוע בכל מקום, מה זאת אומרת? זה בלוע בכל נקודה בבשר.
אבל אתה יודע כמה זה בלוע, מה היחס ביניהם, לכן אני צריך
לשער, כי נגיד על החלב של בלוע. ברגע שיש לך בשר שבלוע בו חלב, אפילו אם זה הרבה בשר, קצת חלב, הוא נתן בו טעם, כל הבשר נעשה. זה אני יודע. בסדר? יש לי פה הרבה בשר עם קצת חלב שנוגע, קצת הרבה פעמים, אני אומר, מבחינתי החלב תיאפע בהכל. חלב זה מפעפע, מפעפע בכל החתיכה, אם החלב שמה, כל החתיכה נאסרה. כל החתיכה מוגדרת איסורית. אבל היא מוגדרת איסורית לא כי פעם נגע בחלב, לא כי פעם מתבשלה עם חלב. היא מוגדרת איסורית כי עכשיו היא מתבשלה. ולמה למה אפשר לעשות המותר? מכיוון שסחטתי את הטעם ונשאר רק משהו, אז זה כמו מלכתחילה שאני אקח רק משהו וזה לא עושה את החתיכה נגע.
אבל יש מחלוקת גם אם לא סחט את הטעם.
שמה?
שלא אומרים חנן. אם אומרים חנן או לא חנן.
אני לא יודע, רגע, זה ביחד אפשר לעשות אותו לחנן, אני אחכה שנייה רגע.
לא, כי פשוט מי שאומר לא חנן, אז הוא אומר שזה נחשב איסור בלוע. זה מה שנראה לי...
אני חושב זה נכון יהיה לרעת.
התוספות זה לא...
נראה לי שהתוספות אומרת זה גם אפשר לעשות אותו אסור, שזה הגדרה, שזה מעולם לא היה בשר בעייתי. זה בשר עם חלב בעייתי. אני רוצה אבל להעיר את ההערה שרבי אברהם אומר, כי זה יפתח לנו טוב את הפתח לסעיף הבא. מה הדין בחנן בשאר איסורים של התורה, לא בשר מחלב. גמרא בדף קוף, מי שיצא לראות אותה, בתוספות שם. מה קורה כאשר אני עכשיו לקחתי חתיכת נבלה ממש, לא חתיכת נעשה נבלה, נבלה. החתיכת נבלה הזאת היא נתנה טעם בחתיכת בשר. האם עכשיו חתיכת בשר היא כולה נעשה נבלה, ועכשיו אם אני מודד אותה למול האחרים אני מודד כל החתיכה, או לפי כמות הטעם שנכנסה בה, נגיד שהייתה חתיכת נבלה קטנה, פי 4 הייתה יותר קטנה מהחתיכה כשרה, זה רק רבע היא נתנה בטעם. האם אומרים חתיכת נעשה נבלה בשר איסור? לפי התוספות, עכשיו אנחנו בערנו אותו. מאוד מובן להגיד חתיכת נבלה, חנן גם שר איסור. כי אין הבדל, זה בלוע חלה בבשר, זה בלוע נבלה בבשר, מה זה משנה? זה איסור בלוע.
אני יודע שזה, אבל לא ראית את הרבנה.
לא יודע, לא חושב, רבי קיבי גם אומר לא, רבי קיבי אומר מה פתאום, זה דורא איתו. תוספות אצלנו, בסדר, תוספות אצלנו... כן, ככה רבי קיבי גם מוכיח את התוספות בקוף. הראייה הזאת. תוספות אצלנו, הוא אומר שחנן עשה את זה מתרבנן, אבל רבי קיבי גם מוכיח מהראיות שם של תוספות זה דחוף. שהוא מתכוון שחנן זה בשאר איסור זה דורייתא. למה? אני אומר, ההיגיון מאוד מובן. זאת אומרת, אם זה איסור בלוע ולא איסור חמת עצמו, אז מה ישנה בין בשר שנבלע בו חלב לבין בשר שנבלע בו תקופה או נבלה? זה אותו דבר. אבל אם באמת הולכים כמו הסבר הר"ן והרמב"ן, שלא באיסור בלוע עסקינן, איסור חמת עצמו, זה חידוש שחידשה תורה, נכון? הלשון של הר"ן והרמב"ן מאוד מאוד ברורה, כן? במקרה זה עוד פעם מהר"ן, זה דין מיוחד שחידשה תורה בדבר הזה. אומר הר"ן, מה שקראנו קודם, ככה אמרה תורה. בשר שנתבשל בחלב איסור חמת עצמו. ככה אמרה תורה, רק על בשר בחלב. אבל בשאר איסורים, מה דחשנו? ואז או שזה מותר לגמרי, או, פה אני שומע, אולי זה דרבנן, זה אני יכול לשמוע, אבל לא יכול לדורייתא. למה? כי איך אפשר להגיד שיש לי פה איסור חמת עצמו? אם הוא נמצא את המקור לדבר כזה, שבשר שנבלע בו נבלה, בשר כשר שנבלע בו נבלה, עכשיו הוא אסור חמת עצמו לחנן. וזה סולט הדרך הפשוטה, אבל אתה בנופיים. שאין דין חנן בשאר איסורים, אלא בבבא. לכאורה אני חושב, היסוד, תלוי בכל הכבוד שלו. בסדר? אז אני רוצה לומר, רק לסדר את הדברים. שנדמה שנחלקו בראשונים אצלנו, התחלנו מהמחלוקת אצלנו בפשט המשנה. האם בפשט המשנה אצלנו מדובר בסיפה שיש חנן, אבל החנן הזה הוא בין החתיכה לבין שאר הגדרה אחרי שניער, כתוב בסיפה כבר שניער, או שדין חנן במשנה מוזכר ברישה, כמו שהבין הר"ן, וחידש הר"ן ברישה שהמילה אסור, כתובה ברישה, זה הכוונה אסורה, כל הגדרה. וזה בלי ניר. וכדי להבין את זה אמרנו שנחלקו כנראה הר"ן והתוספות והרש"ב בדבר הזה, האם איסור חנן זה איסור בלוע או איסור מחמת עצמו. נפקמינו, וראינו את זה דרך נפקמינו, אמרנו בליבון, האם אפשר לבליבון בעגלה, אם אפשר להוציא את זה, אם אני כן יכול להוציא את זה. ונפקא מינה בדין שלנו עכשיו, מה שחידש לנו הר"ן, שזה נוגע, ובנגיעה עצמה זה יעביר את האיסור. זה נכון רק אם זה איסור חמת עצמו, לא אם זה איסור בלוע, לא יכול להיות. אני חושב שזה מוביל להבנה היסודית הזאת של האם יש חנן בשאר איסורים. ואני חושב, רק אני לא יודע אם הספקתי מאוד, הספקתי מאוד את התוספות שם דווקא את ההתחלה שלו. אה?
אתה
מבין את זה ממש במשפט הראשון שלו ברבנו תם, אז אולי אני אגיד את זה. עוד לפי הרבה נפרק הוא ברבן תם, קודם כל אז רק נגיד לציבור, יש מחלוקת ידועה בין רבן תם לרבן אפרים, שלא נסים לראות את זה, מי זה רבן אפרים אגב? רבן אפרים היה תלמיד של רבן תם, אומרים שהוא חולק עליו, הוא היה תלמיד מראשי תלמידיו, לא איזה תלמיד בשורה האחרונה, מראשי תלמידיו של רבן תם, וממש הם נחלקו בדבר הזה בבית המדרש הרב ותלמידו, בסדר? האם יש חנן משאר איסורים או לא? ואחרי זה הרבן תם הוא קדמון בראשונים, רואים אחר כך שזה, כל הראשונים הביאו את הרבן אפרים הזה. והם נחלקו בדבר הזה, יש חנן שר איסור. אומרת שם הגמרא, בדיוק אותו מקרה שלה. רק לא עם בשר וחלב, אלא עם נבלה. חתיכת נבלה העבירה טעם לחתיכת בשר כשר. והחתיכת בשר כשר הזה התערבבה בגדרה עם הרבה בשר. לרב, דמין במינו לא באתי, כל הגדרה נאסר, אפילו שיש גדרה ענקית. שואל תוספות, שואלים כל הראשונים. למה היה צריך שהחתיכת נבלה תעביר טעם לחתיכה הראשונה ואז החתיכה הראשונה תסור את הקדרה? הרי אם מין במינו לא בתים, אפילו אם החתיכה לא הייתה מעבירה טעם, הרי נבלה וקשרה זה מין במינו. אז נגיד שהנבלה לא העבירה טעם לקשרה, היא רק העבירה משהו פחות מאחד לשישים, אבל מין במינו לא בתים. אז אחרי זה, זה יטריף את כל הקדרה בכל מקרה. כך שואלים הראשונים, זאת אומרת, בגמרא כתוב שרק אם הנבלה העבירה טעם לקשרה, הקשרה תטריף את הכל במין במינו. זו שאלת התוספות היסודית שם, אבל כל ראשון שתפתחו את זה, השאלה שפותחת את הסוגיה.
מזה רבנו לפעם חידש שאין חנן, תראו את זה אחר. רבנו טעם, מטרף מה שמטרף שם, כנראה כוונתו, יש לזה מחוק את השח, אבל כנראה כוונתו, לא אומרים בחנן פעמיים משהו. תראה משהו לא אמרינן. זאת אומרת, חתיכת נבלה העבירה משהו טעם לחתיכת בשר, לחתיכת בשר, שנכנסה לגדרה ענקית של פי אלף, העבירה משהו לגדרה ענקית. על אף שאמרינן משהו, כמין במינו, לא באתי לפי רבי רבי יהודה, תראה משהו לא אמרינן. כך הסביר רבנו טעם. איך להבין את הדבר הזה? למה תראה משהו לא באתי? למה תראה משהו, למה פעמיים תראה משהו אם באתי פתאום? נראה לי שנוח יותר להגיד רבנו טעם, מדין איסור בלוע ולא מדין איסור מחמת. זאת אומרת, החתיכה הראשונה היא מבליעה משהו בחתיכה השנייה. זאת אומרת, הטריפה מבליעה בהקשרה. והקשרה מבליעה באסיר. אבל משהו ועוד פעם משהו, זה יוצא מאוד 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 קטן. תראה משהו לא אמרין, אני אי אפשר להבליע כך. אבל אם היינו הולכים עם הרן והרמב"ן, מה? אפשר איסור. אפשר איסור. אפשר איסור. למה זה מפריע?
גם הרן נגיד
בשאר איסורים. אני אומר, אפילו לרבנו טעם שאומר שבשאר איסורים זה כמו בבשר וחלב שאנחנו אומרים חנן. עדיין אומר רבנו טעם, בסדר, אבל כמה אפשר להבליע אחד לאלף ועוד אחד לאלף, זה כבר לא הבלעה. אבל אם היינו מבינים ברבנו טעם שזה איסור מחמת עצמו, היינו רוצים להבין דבר כזה, בסדר? מרב רבי יהודה שמה. אז עכשיו, החתיכה הזאת, הראשונה, הנבלה, מה היא עשתה לחתיכה הקשרה? היא לא הבליעה בה משהו, היא הפכה אותה לחתיכת איסור. אז מה זה משנה שזה עושה עוד פעם? אם זה משהו שבלוע בו מעט מאוד, אני מבין שעוד בליעה כזאת מעט מאוד, זה כבר תאפס את זה. אבל אם כל החתיכה הראשונה נעשתה איסורית, אז זה מקרה רגיל, נפלה חתיכה איסורית לתוך כדי.
זה שני, אבל איך יכול להיות שמשהו, לא רואים שמשהו עושה את החתיכה, הוא הספה אחרת של טעם. כי מאוד מובן...
זה לא מובן של טעם.
אני אומר, אם היינו לא מספה של טעם, זה כל מובן. אנחנו לא מסבירים, אנחנו אומרים שאף פי שזה משהו, עושה את כל החתיכה, זה יכול להיות.
מין במין לא באתי לפירה, רבי יהודה, הנה חינמי, כי הוא הוסיף שם משהו קטן. אבל הוא הוסיף משהו קטן, אבל עכשיו עוד משהו קטן הזה עובר למשהו הקטן הבא, זה כבר קטן מדי. משמע כאילו רוצה להגיד, גם לרב רבי יהודה, שכאילו אין גבול למשהו, יש גבול למשהו יהיו. תראה משהו כבר לא אמרינה.
אני לא חושב שאתה אומר אותם זה משהו, ואז משהו
או משהו לא עושה חנן בכלל. אפילו בשלום יהיו. רגע, את החתיכה הראשונה
הוא יעשור? כן.
פשיטה. אז מה המשמעות שלו?
עכשיו אין חנן.
מה המשמעות שלו חנן?
אני
אין חנן. מה המשמעות שלו חנן? הרי הוא עשור.
גם שלא מידו עכשיו הוא לא צריך
הנה חינמי, יכול להיות, כי הוא בלוע כל כך קצת שהבלוע הזה עכשיו לא יכול להמשיך הלאה. אבל אם הייתם מסתכל על החתיכה הראשונה, חתיכה איסורית גמורה, אז מה אכפת לך עכשיו שתתערב עם מין בשינו מין או מין במינו? מה השתנה? אני מסכים, אני רק אומר שנראה לי שמרבנו את המשמע שהדין הוא בגלל שזה דין בלוע ולא דין מחמת עצמו. זה מובן רבנו תם, שאומר שכל האיסור הוא איסור בלוע. פעמיים בלוע, אתה עושה מינימלי מדי בכדי שיהיה הבלעה כלשהי בכלל. יאויין שם ברמב"ן בדף קוף עמוד א', שבאמת חולק על רבנו טעם. ואומר, מסביר אחרת הגמרא, ואומר, הנה חינמי, לא התכוונו שם בלותן טעם, התכוונו גם במשהו. גם אם היה משהו בלבד בחתיכה הראשונה, ודאי חתיכה הראשונה היא חנן. נדמה לי, שוב, אני לא יודע, זה לא כזה מפורש, אבל נדמה לי, זה קשור לסוגיה הזאת. שהליבה... זה מי שאומר שחנן זה איסור בלוע, אז יותר מובן למה תראה משהו לא באתי. אבל הליבה זה מי שאומר שחנן זה איסור מחמת עצמו, אז נראה לי עקרוני שהמחמת עצמו הזה, הוא היה אמור להדירה, יותר מובן יהיה רמב"ן. עד כאן פתיחה רגע של המושגים הסוגיים.
אולי יכול להיות הוכחה על זה, ראיתי את זה במקרה, כן. למה אפר של רבח אסור? שגם שם
מפורע
אין שום
חלב,
זה
בדרות
שאין
חלב,
עדיין
האפר
אסור,
זה
לא
יבוא
חלב.
מה זה
אפר
של
בבח?
שרפתי
בבח? צריך לגבור, לא קרה ושרפת. עדיין הפרן אסור.
אם אני אומר
שזה אולי
קשור לזה. כמו
שאין שום חלב,
הצלחתי לשרוף את כל החלב, גם אפשר לשרוף את כל הבשר.
הבשר יותר מובן שהוא משרק, כי האפר שהוא משרק. החלב מתעדה, כאילו זה...
מעניין. בואו נעשה רגע סדר איך אנחנו ממשיכים, בסדר? כדי שלא נלך פה לאיבוד בכל הזה. מי שרוצה לראות את הראשונים כמובן יכול לראות את הראשונים במושב. אני מציע שאנחנו נתיישר לפי הסדר של שולחן ערוך. כדי שהם יאזנו אותנו ויתנו לנו את המדרגות. סעיף א' בשולחן ערוך זה דברי רב בגמרא. עם הקדם וסילקו, מחלוקת רבי יהודה והרשב"ם, יחסית סעיף פשוט. סעיף ב', חוזר לאח.
רגע, א' זה קשור למה שהתחלנו עם רש"י כאילו?
כן, לא רש"י, המחלוקת שרשב"א ברבי יהודה בקדם וסילקו, מה שאמרנו קודם, מרן רמ"א, זה סעיף א' בשולחן ערוך, כן, מצוין. סעיף ב' בשולחן ערוך חוזר בעיקר מתמקד סביב הנייר, בסדר? הרוטב, יש רוטב, אין רוטב, כנראה מחלוקת רש"י רי"ם, כי חיפשו את הרש"י הזה הרבה, עוד לא ברור מי זה הרש"י הזה, אבל יש ודאי תוספות ככה במשנה רש"י. אז המחלוקת הזאת היא האם זה חוץ לרוטב בתוך הרוטב, בסדר? זה, יש תוספות כזה בדף התקווה, כדאי לראות אותו. המקום מופיעים בדף, מי שרוצה לסגדר שם, מי שרוצה ללמד איך התור בית יוסף, סעיף ב' עיסוק בזה, ובנייר בסילקו, מתי צריך לנער, מתי לחסות, ניור בהתחלה, ניור בסוף. וסעיף ג', קצר מאוד, אבל רק מגדיר לנו את הדין הזה של אפשר לסוף טוב וחנן, בסדר? ונראה לי שצריך לפחות לשבוע הבא לפי סעיפים א' וג'. יותר טוב לראות גם סעיף ד', לפחות את דברי מרן בסעיף ד', כי הוא רמה אחר כך נכנס לכל מיני פינות בתוך זה, לך ולך וכולי, לפחות לראות את מרן, את ההגדרה שלו, איך הוא מגדיר שם את חנן, האם יש חנן בשאר איסורים וכולי, אבל לפחות סעיף א' וג', לנסות לראות בשבוע הבא, אפשר לעזר במקורות בדף שכבר קיים, אפשר לראות את יתור בית יוסף, אפשר לראות נושא כלים. אם יש נושא כלים ארוכים מדי, כי העריכו פה לא מעט וכל מיני חקירות ארוכות, אז אפשר לדלג על דברים מאוד מאוד ארוכים שמסבכים אותנו, ולנסות להבין בעיקר את היסודות המרכזיים. וזהו, אנחנו חלק מהדברים נשלים בתערובות, חלק לא נשלים, אבל כאילו, זה הדברים העיקריים. בסדר?
בעצם השאלה היא אם חנן כפשוט או לא כפשוט.
כן, שנייה. דרת את זה יפה מאוד.
מה, יוצאים לכם כפשוט הרע? זה כאילו, יכול להיות... יש לך את זה גם בעלות. כן.